תנאי שמישהו הזכיר אותו בו, אתה לא? שהקדוש ברוך הוא צריך להסכים לזה.
ואצל הודים למשל יש הרבה כאלה שיש להם כל
לא. שלושת דברים. יש הדמיון והפרישות. יש דמיון ויש פרישות.
זה ספק.
לא. לא.
אין כמעט.
אין, זה לא נכון. זה לא מצוי. הצדיקים שלהם? אין שם שכל. יש חוכמה מונחלת. מה? אצלם אין, הלימוד האבסטרקטי לא קיים בהודו. יש פילוסופיה הודית, אבל זה עתיק מאוד, היום זה כבר לא קיים. יש שאריות של זה. אנחנו נראה, הרמב״ם קצת מדבר על מה שאתה מדבר בפרק הבא, על התופעות האלה שבהודו. הוא מזכיר את זה. יש דברים דומים, יש דברים לא דומים. הרמב״ם מדבר על זה, אנחנו נראה את זה.
מדינה רוחנית, כן? אצל, אם במידה שגוי, כמה שגוי יכול להתקרב ליהודים, אז האומה שהכי קרובה אלינו, לא אומה אפילה, אלא יוגים שלהם, כן?
הם מאוד רוחניים. אבל יש הבדל בין רוחניות לשכליות. כן? לא אמרתי שאין בהם תבונה. אבל מה ש...
מה אתה מתכוון לשכליות?
זה הכישרון האנליטי. זה לא קיים מזה.
יש מדענים גדולים מאוד, והם...
אבל המדענים של הודו, הם לא אנשי הרוח של הודו.
בסדר, אבל כידוע, זה לא יכול לצוץ על מקום ריק. אתה רואה, אצל בני דודינו, אין דבר כזה בכלל.
נכון.
אז למה? משום שאין להם רקע כזה. אם לעם יש רקע שכלי חזק, אז יכול לצמוח מדען גדול.
אתה זוכר מה שרבי יהודה הלוי אומר על הודו?
לא.
הוא אומר שהחוכמה של הודו היא חוכמת החידלון. כלומר, הם בזים להתגלות. המושג של התגלות אצלם לא קיים.
הם גויים, אז מה לעשות?
לא כל גוי בבד לזה. יש גויים שמכבדים את זה. הנוצרים המוסלמים מקבלים את מושג ההתגלות. ובעצם המטרה הכללית של האווירה התרבותית של הודו זה לבטל את הערכים. אין ערך לכלום. הכל בטל. מה זה לא נכון?
ככה,
לא נכון. מה זאת אומרת? עדיין זה עבר. למשל, הסינקרטיזם הדתי למשל, זה אמור מאוד חדש.
שמע, הודו זה הרבה מאוד,
כן, ודאי,
מאוד עמים ומאוד שפות ומאוד
כן.
תרבויות וזה, אני מדבר על יוגה,
כן.
על יוגים. אצל יוגים שכל מאוד מפותח, דמיון מאוד מפותח, ערכים מאוד...
איפה היוגה מפתח את השכל? אני רוצה להבין. איפה ראית שיש קשר בין יוגה לבין שכל?
עשית יוגה כמו שאני עושה ריקוד סיני. זה מערכת שלימה, מושלמת, ובשביל גוי אני חושב שהיא אידיאלית. ממש מה שגוי יכול להגיע בלי התגלות השם, זה הם הגיעו. הוא מגיע לשלווה, להשתלבות ביקום
ולימוד עם היקום. אבל כל זה לא קשור לשכל. זה אמת, אבל זה לא קשור לשכל.
שליטה עצמית, שליטה על כל...
כל זה מידות. זה מידות. זה מידות טובות, וזה קשור למושג הפרישות שהרמב"ם דיבר עליו. זה לא קשור לשכל. תסתכל, בפרק למד זין, בפרק הבא הרמב"ם מדבר באריכות על מה שאתה מזכיר עכשיו.
פרנסיס קריק, אשר גילה את הספירלה ב-DNA, כן?
כן.
הוא היה איש חכם, איש שכל? אני מניח שכן, נכון?
כן. אף על פי שה-IQ שלו היה 110.
110?
בינוני, כן.
כן. הוא אמר שאנחנו צריכים בכל זאת להאמין באבולוציה אקראית.
כן.
משום שאחרת אנחנו צריכים להניח שיש בורא עולם, וזה לא יהיה כאן.
אז מה? מה אתה רוצה לומר?
אז מה לומר על האדם הזה, על שכלו? בכל זאת, שכלו כנראה יש לו, IQ, נניח, יש כאלה שה-IQ שלהם לא 110, אולי 210. ובכל זאת הם אומרים אותו דבר.
נו, אז מה?
אז
זה לא התנאי היחיד, בסדר, אבל זה ברור שכל החוכמות האלה של בהודו הן חוכמות, הייתי אומר, הן טכניקות שגונזות בקרבם חוכמה מונחלת, אבל זה לא עושה את האדם.
מה זה מונחלת?
כלומר, היו הקדמונים שלהם הכניסו בתוך כל העבודה הזאת הרבה הרבה מאוד נתונים של חוכמה, כך שכל מי שדבק בזה באיזשהו מקום מתעלה, אבל לא שהעוסק בזה בעצמו קונה את החוכמה הזאת. כשאתה מנגן בטהובן, זה לא אומר שאתה חכם כמוהו, שיש לך את הכישרון שלו. כשאתה לומד את תורת היחסות המורחבת של איינשטיין, זה לא אומר שאתה חכם כמו איינשטיין.
יפה, אבל כשאני לומד תורת משה, זה לא אומר גם שאני גם תהיה חכם.
נכון, ולכן אתה גם לא נביא כמשה. זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. אם כן, זה לא התנאי כדי להיות נביא, זה לא לעסוק בחוכמתו של זולתו, אלא להיות חכם כמובן.
כן, אבל אני רוצה להמשיך בקו של
א',
האם ההוגים הקדמונים היו ביניהם נביאים?
ייתכן. כן, למשל, בלעם נאמר עליו, מארם ינחני בלק, מהררי קדם. מה זה הררי קדם? מהמזרח, מהמזרח שלנו. משם באה הנבואה של אומות העולם.
אתה בעצמך אמרת שברהמה זה אברהם.
כן, כן, ודאי, יש חוכמה שם. יש...
שכל זה שהם קיבלו מאברהם משהו.
כן, יש להם בזיכרון הקולקטיבי שלהם, הם זוכרים שהייתה התגלות פעם. הם יודעים את זה. אבל זה יידרדר. כן, בבקשה. הדמיון זה היכולת להרכיב את רישומי המוחשים אחרי היעדר, אחרי היעדרה מקרבת אחרי נחזור, זה הגדרה של הרמב״ם, אחרי ביטול, לא רגע, אחרי היעדר קרבת המוחשים אשר השיגום. הבנת? עזור, יש דברים שהושגו בחוש והשאירו את הרושם שלהם, כן, בהכרה של האדם. כך שגם אחרי שהדבר המוחש יתרחק מקרבת החושים, עדיין זה נשאר באיזשהו מקום אצלי, ואז אני יכול לעשות הרכבות. דוגמה, אני השגתי שיש דבר כזה פילים. למה? ראיתי, או קראתי, או שמעתי, או אכלתי פיל פעם. לא משנה, אני יודע שיש דבר כזה פיל. יודע. נגעתי בפיל, כן? אבל עכשיו הפיל נעלם, כן? נעלם מן העולם הפיל, אין לי יותר פילים. אני גם פעם השגתי שיש דבר כזה צבע ורוד, עכשיו אני לא רואה ורוד, לא רואה, אבל פעם אני ראיתי. עכשיו שני הדברים האלה נמצאים בתוך ההכרה שלי, אני יכול להרכיב אותם ולעשות פיל ורוד, נכון? זאת אומרת, אני הרכבתי רישומי מוחשים אחרי היעלמם מקרבת החושים שהשיגו. זה נקרא דמיון. בסדר? במדרגות שונות. יש אדם שכוח הדמיון אצלו מפותח ביותר, יש אדם שאצלו כוח הדמיון איננו מפותח כל כך. למשל, חסרי חוש ההומור הם בצורה קרונית חסרי דמיון.
כן?
כן. סליחה, אני לא התכוונתי לפגוע באף אחד. מה?
המדרגה של הדמיון.
כן.
זה שאדם יכול לדמיין משהו נכון,
לא קשור לדמיין משהו נכון. הדמיון איננו מבחין בין אמת לשקר, זה לא קשור לעניין. השכל מבחין בין אמת לשקר, ולכן בנבואה אנחנו זקוקים לאיחוד של הכוחות האלה. אם יהיה רק דמיון או רק שכל, אנחנו נקבל תוצאה שונה. זה בפרק ל"ז, בפרק הבא הרמב"ם מדבר באריכות על זה. מה נקרא עוצמת הדמיון? עושר הציורים. לא דווקא פרטים, עושר ההפתעה שבדבר. כשאתה נפגש עם יצירה מיוחדת, יש היא מפתיעה. לא ציפו לזה. זה דמיון. במובן הזה אפשר לומר שהמדינאים של מדינת ישראל הם אנשים בעלי דמיון אדיר.
זה החידוש.
כן.
מה שמפריע להם
לא כל כך. זה לא כל כך מיליון. מה?
שחסר שכל.
ייתכן. כן. אבל צריך בשביל זה דמיון לא רגיל. כן, כן, ודאי. למשל, יש שר בממשלת ישראל שמשרת, כלומר, שמתפקד כשר לאיכות הסביבה, אז הוא אסף את הירוקים וזה, למה? בגלל הפגיעות בטבע שנעשו על ידי כביש עוקף בית לחם. זה משהו. זה דמיון אדיר. עכשיו אדם, כן. היום בבוקר. לעומת זה, כל הכבישים שעושים פה בין תל אביב לחיפה, שזה הורס את הקליפטוסים ואוצרות טבע, לא לא יוכלו לתקן את זה, זה לא אכפת לאף אחד. אבל כביש עוקף בית לחם, עשה נזקים. טוב, איפה היינו? הוא כבר ידעת, כי כל כוח גופה, לא, איפה היינו? זה לא זה. ולפיכך תמצא שהנביאים שבתה נבואתם בזמן האבל או הכעס וכיוצא בהם. כבר ידעת אומרם, אין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות. זה לא שאין דמיון, אבל זה דמיון רע. ושיעקב אבינו לא בא לו חזון כל ימי אבלו מחמת תרדת כוחו המדמה בהיעלמות יוסף, כלומר הוא היה עסוק כל הזמן בזה, כך שהוא לא יכל להפנות את הכוח המדמה שלו לעניינים אלוהיים, ושמשה עליו השלום לא בא לו חזון כפי שהיה בא לו מלפני כן מאחר מאורה המרגלים עד כלות דור המדבר בכללותם. יש פסוק מדהים, כתוב ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב המחנה ויאמר השם אל משה. 38 שנה הדיבור פסק. הרמב״ם לא רוצה להגיד שפסק לגמרי, אבל משה חזר להיות נביא רגיל, ולכן אין לנו בתורה שום פסוק מהתקופה הזאת, כי התורה זה רק פסוקים של נבואת משה הגדולה, כן, של אספקלריה המהירה ושל השנה האחרונה. מה? לא, לא, שנה האחרונה. כלומר, יש לנו נבואה של 3 שנים בעצם. מה אתה אומר? באספקלריה המהירה, מה?
38 שנים.
כלומר, יש 2 הראשונות והשנה האחרונה. 3 השנים האלה זה תורת משה.
3 שנים מלאות,
כן. שנת 40, משה שוב התחיל לקבל את אותה נבואה שהיא נכתבה בתורה. בעצם זה ההבדל בין פרשת, בין תחילת פרשת חוקת לסוף פרשת, להמשך פרשת חוקת. שם ההפסק. כן? לפי שהיה חמור בעיניו עניינם מחמת רוב תנועותיהם. אף על פי שהוא עליו השלום לא היה לכוח המדמה קשר בנבואתו. כן? הרי זה פלא קצת, כן? משהו מרמב״ם. כי הרי הרמב״ם הזהיר אותנו שמשה רבנו עצמו, הנבואה שלו אין בה דמיון. זה יוצא מן הכלל לגבי כל שאר הנבואה. אלא שפע השכל עליו בלי אמצעותו, כפי שהזכרנו כמה פעמים, שלא נתנבא כשאר הנביאים. נתבהר זה וזה מטרת הפרק. כלומר, למרות שנבואתו איננה פועל מושפעת כלל מן הדמיון, אף על פי כן, גם הצער של משה גרם לו שגם השפע השכלי הזה לא יכול לחול עליו. אגב, זה מסביר את האופי של הפסוקים של תורת משה. בתורת משה, אין בזה כל דמיון, כן? וידבר השם אל משה למור, כך וכך. זה המילים עצמם. אצל שאר הנביאים, זה תמיד מעורב בציורים אלה או אחרים, או בצורות לשון מליציות. מה? ראיתי. או לפעמים זה פיוטי קצת, כן? יש פיוטיות. כן, הפיוטיות היא כבר התערבות הדמיון. שירת האזינו זה יתירה של משה. כן? זה משה שמדבר בסגנון שלו, אמנם זאת נבואת משה אבל בסגנון של משה, זה הסגנון האישי שלו. גם כל ספר דברים, כן? למשל ספר יהושע, הסגנון שלו דומה הכי הרבה לספר דברים, יותר מכל שאר ספרי התורה. מדוע? כי הוא תלמיד של משה, וספר דברים זה השפה של משה, או זה השפה של משה אחרי 40 שנה. כן.
שלום עליכם.
עליכם שלום. זה לא אומר שמשה אומר מידה טוב, כן? למה אתה עושה לי דברים כאלה? למה? למה? מה עשיתי לך?
שנה טובה.
שנה טובה, ברוכים הבאים, ברוכים הבאות, ברוכות הבאות. אולי את רוצה קצת שקדים? יש שקדים. אנחנו בספר מורה נבוכים. זה נכון, יש בזה. אוה. טוב.
המוני העם אומרים שהזמן עבר.
הזמן עבר. כן, אבל גם את הגמרא סיימנו קצת באיחור. רק רגע, אי אפשר כך. וכן תמצא גם שמקצת הנביאים נתנבאו זמן מסוים, ואחר כך נסתלקה מהם הנבואה, ולא היה הדבר תמידי מחמת מקרה שהרה להם. כן, למשל כשאלישע הנביא התרגז, אלישע הנביא עמד בפני יהושפט מלך יהודה ואחאב מלך ישראל, אז אחאב שואל אותו, תגיד, אנחנו ננצח במלחמה נגד אדום או לא? אלישע אומר, תדע שאלמלא יהושפט מלך יהודה יושב פה, לא הייתי מסתכל על פניך. למה הוא אמר את זה? הוא התרגז. נביאים יש להם אומץ, הוא מדבר גם על זה בפרק למד ח', הוא מדבר על האומץ של הנביאים. מאיפה זה בא האומץ הזה? לא, לא, זה שני דברים שונים, אבל סתם ככה, הוא לא מפחד מהמלך. לא, האומץ להגיד למלך את מה שהוא רוצה להגיד. חוץ מזה, מה שהוא אמר, הוא אמר את זה בכעס, כן? להגיד ככה. אז לכן מיד אחרי זה כתוב שהמלך שואל אותו, מה הקדוש ברוך הוא אומר על המלחמה הזאת, האם הוא ינצח בה או לא. אז הוא אומר, קודם כל תדע שאם אלמלא שיהושפט פה, לא הייתי מסתכל על פניך. אחר כך מה הוא אומר? ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, והייתה עליי יד השם. מה קרה? שהוא הצלח פתאום מנגן להירגע. כן, הביאו לו מנגן וזה, נרגע, כן, שמע את הפסטורלה, ואז אמר את מה שאמר. כן?
הנבואה.
אגב, מה הייתה הנבואה שלו שם? שיקשלו, שיקשלו. כן, כן.
הנגינה היא לא קשורה לפרישות?
הנגינה? אפשר לומר, כן, ודאי. זה קשור לפרישות.
זה חלק מן הפרישות?
כן, אפשר לומר, במובן הרחב של המילה. כי הנגינה מעלה את האדם לספירות יותר נשמתיות. כן, השפה של הנשמה... זה חלק מדרכי הפרושים, כן?
מה החלק? להימנע או להוסיף נגינה?
להוסיף נגינה.
להוסיף נגינה?
להוסיף נגינה, כן. חוכמת המוזיקה, לדעת רבי יהודה הלוי, מקורה בישראל. כן? אנחנו בפרק על אלישע, בספר מלכים.
אמרת
שפת
המשמה,
פרק
מה? השתיקה?
יש, כן. זה הניגון היותר עליון. אבל השתיקה זה לא היעדר נגינה, זה הניגון העליון. הוא כל כך עליון שאין לו ביטוי מוזיקלי.
ואיך הנשמה?
יש השפה שלו, כן? כמו שאנחנו, יש לנו אוזניים אקוסטיות ואנחנו שומעים צלילים, ואז יש לנו גם שפה של הנשמה. זה גם, כן, לפי פיתגורס, כן.
אבל המקור של זה הוא מקור עליון,
זה השפה של הנשמה, כמו שגם המקור של הגוף שלנו זה מקור עליון. זה הקדוש ברוך הוא ברא את זה. לנשמה יש שפה משלה. הנשמה, כן. הגאון מווילנה אמר שעל ידי חוכמת המוזיקה אפשר להחיות מתים או להרוג אנשים. כן? אם יודעים לנגן כמו שצריך, אז הנשמה יוצא. זה מצחוק, אתם חושבים? יש אפילו סרט על זה עשו, עמדאוס, כן? מכירים? כן? נכון? יש סרט כזה.
ויש זמר רוק שנתן קונצרט על יד שפת האגם.
כן.
ודגה מתה.
ודגה מתה. טוב, אפשר להבין. כן. טוב. וזוהי הסיבה.
העצמה.
כן. נכון? טוב, יש שם גם מה שנקרא אולטרה קול.
כן.
לא, אבל הוא רגיש לגלים.
לא חירש לנו.
הנחש פרש, הנחש הרוקד, מה שנקרא.
כן, אז הוא לא שומע?
הוא לא שומע על החשמל, פרש לגמרי, קוברה. פרש לגמרי.
כן?
אולי הוא מרגיש מברציה.
התנועת ידיים. לא הייתה חום, הוא חרש לגמרי, זה בדעי.
כן?
לא, זה לא נחזה יד.
אז אולי נקרא.
כן, לא יודע, אתה מדבר איתו, הוא לא מגיע. טוב, וזוהי הסיבה העצמית, עכשיו הוא מסביר כאן הרמב״ם משהו מאוד חשוב, זוהי הסיבה העצמית הקרובה לסילוק הנבואה בזמן הגלות, בלי ספק. איזו עצלות או עצבות יהיו לאדם באיזה מצב שיהיה, יותר מיותו עבד נשלט ומשועבד לכסילים הרשעים. איך אפשר לא להיות עצוב בגלות? זה שמי ששולט עליך הוא כסיל או רשע. לכן מזמן הגלות לא הייתה נבואה.
אבל איך זה? רמב״ם כותב את זה והוא נשאר בגלות.
הגלות הכוונה תחת שלטון של גויים. או שלטון של טיפשים, כן?
גם בארץ ישראל.
גם בארץ ישראל אז היה קשה מאוד, היה צלבנים פה. למשל ריכרד לב ארי, כן? ריצ'רד לב ארי. כן? פנה לרמב״ם שיבוא לטפל בו. כן? כשהוא היה בארץ ישראל, הוא היה ביעקב. כן? הוא שלח מכתב לרמב״ם במצרים שיבוא לטפל בו מבחינה רפואית. הרמב״ם סירב. כן? אבל אתם מבינים מה שזה אומר, כן? מי איזה אידיוטים שלטו פה. כן? אני לא זוכר, ראיתי את זה פעם, מקור ספר על הרמב״ם, זה מקור ודאי. כן, זה לא
הרמב״ם לטפל בו,
הוא צריך להיות לא, במי הרמב״ם צריך לטפל? לא, הוא אידיוט, אנחנו יודעים זה במקורות אחרים, כן? למשל, הרמב״ם, יש, כותב אליו רבי שמואל בן טיבון, כותב אליו מצורפת, מפרובנס, אומר, אני רוצה לבוא לבקר אותך, כן, לשמוע את חוכמתך, וזה הרמב״ם אומר, תשמע, לא כדאי לך, אין לי זמן לדבר איתך, למה? כי סדר היום שלי זה ככה, בבוקר, אני יוצא מקהיר אל בית הסולטן. שם, דבר ראשון שאני עושה, אני מטפל בסולטן. אחרי זה בנשים של הסולטן. אחרי זה אני צריך לטפל בשרים שלו, אחר כך בנשים של השרים של הסולטן. כשאני גמרתי עם כל זה, אני כבר עייף מאוד, חוזר הביתה, ואז יש תור ענק של פשוטי העם שמחכים ליד הבית שלי שאני אטפל בהם. אני מספיק לאכול משהו כדי להחיות את נפשי, ואז אני אטפל בכולם עד שעת הערב.
מתי הוא כתב במשנה?
הוא כתב לפני כן. במשנה תורה הוא כתב כשהוא לא היה רופא. ואז הוא היה רופא, אבל הוא לא עבד כרופא. כן? הוא התחיל לעבוד כרופא 3 שנים אחרי שהוא גמר את המשנה תורה. ואז אחר כך הוא אומר, וכל מה שנשאר לי, אחר כך אני יכול רק לישון, ובשבת אני יכול, כשאני שוכב על מיטתי, קוראים לי במשך 30 דקות קצת דברי תורה. זה כל הכוח שיש לי.
מה הביא אותו
בו? מה הביא אותו? צריך להתפרנס משהו, לא?
לא,
אז
הוא זה חילך
גם. מה?
איזה פרנסה מאוד קשה, לא מתקשב.
זה מה שהוא ידע.
מתי כותב הוא היה
רופא? כשהוא כבר היה רופא. בגיל 45, כן.
כשהוא אומר סיבות הנבואה בזמן הגלות, האם משתמע מזה שאם אנחנו חוזרים לגלות, הנבואה יכולה לחזור אלינו?
במקום אחר הוא אומר שזה הובטח, הנה כאן הוא אומר את זה, תסתכל. כן? אשר כללו היעדר ההיגיון האמיתי, עכשיו מדבר על הערבים, כן? כללו היעדר ההיגיון האמיתי, אתם יודעים מי היה מלך במצרים בזמן הרמב״ם? סלאח א-דין.
סלאח
א-דין. אתם יודעים? מה? כן, על איובי, אבל זה השם משפחה שלו. לא משנה. בקיצור, סתם רשע, כן, סלאח א-דין הזה. שחט על ימין ועל שמאל. זה מה שעניין אותו בחיים. כן, אשר כללו היעדר ההיגיון האמיתי וכללות התאוות הבהמיות. כן, ואין לאל ידיך. ובכך יועדנו, כן, זה כבר הנביאים אמרו את זה. והוא אשר רצה באומרו ישוטט לבקש את דבר השם, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. ואמר מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. זה קרוב לרבי יהודה לוי. רבי יהודה לוי אומר שבחוץ לארץ אי אפשר להשיג נבואה. הרמב״ם גם כן מסכים, אבל מסיבה אחרת, לא בגלל עצם טבעה של הארץ, אלא בגלל אופי התקופה. כשישראל בגלות הם נשלטים על ידי טיפשים, ואז אי אפשר שתהיה נבואה. וזה נכון.
איך הוא מגדיר את היונה?
שכל. השכל האריסטוטלי בעצם אומר, הערבים הם אינם מסוגלים לעסוק בחוכמה. כלומר, מעטים, יש אצלם כמה שכן, אבל אומר, המנהיגים שלהם הם אנשים שכל הזמן עסוקים או בלרצוח או בתאוות גופניות. זה מעטים אצלם, זה מה שאומר. אבל השכל האמיתי, העיון האמיתי, אי אפשר יהיה לעסוק בזה אצלם. וזה נכון מסיבתו ברורה. לא, היה כמה חליפים גדולים. מה? אבן סינה, אבן רושד, אבו נאסר אל-פאראבי, אל-פינדי, היו כמה, כן? זה לא היה ריק לגמרי מכל חוכמה. אבל באופן כללי, מה ששולט בעולם זה הטיפשות הזאת. כן? וזה נכון מסיבתו ברורה, כי הכלי כבר בטל. והוא גם הסיבה, זה מה שאתה אומר, בשיבת הנבואה לנו, כפי שהייתה לימות המשיח מהרה יגלה, כמו שהובטח. זה הסיבה גם שתחזור הנבואה. כן, בעל השמחה הגדולה, אז ימלא שחוק מין שיש בימות המשיח.